דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
ברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הרגשות. אני מקווה שהיום באתם רעבים לידע, כי יש לנו היום פרק מגרי חושים על רגשות ואכילה. נולדנו לאכול. אוכל זה צורך, אוכל זה עונג, אוכל זה משפחה, אוכל זה זיכרון, אוכל זה אהבה, זה חברים, ואוכל זה גם נחמה. ובעצם אנחנו אוכלים כדי להרגיש, וגם אוכלים לפעמים בשביל לא להרגיש רע. ובעצם אין אכילה, אם נרצה, אין אכילה שאינה רגשית. זאת אומרת, לא קיימת אכילה שלא מעורבים ברגשות. וכל 9 המשפחות של הכימיקלים של הרגשות, שמי שמאזין לפודקאסט כבר מכיר חלק מהן, סרוטונין, קורטיזול, אוקסיטוצין, אדרנלין, טסטוסטרון ואסטרוגן, כולם משפיעים מאוד מאוד על הרגלי האכילה שלנו, על צורת האכילה שלנו, וכמובן גם על חילוף החומרים. אבל בראש צועד בגאווה הכימיקל שבשבילו אנחנו קמים בבוקר, ובשבילו אנחנו פותחים את הפה ולפעמים לא סוגרים אותו, והוא דופמין. הקים קרדשן של המולקולות, הדופמין. הרעב שלנו בבסיס הוא בעצם רעב לדופמין. לא לחומרי מזון ולא לאנרגיה, אלא רעב לדופמין. ואפשר להשיג דופמין בכל מיני דרכים. חברים, מין, הישגים, עבודה, אפשר להשיג דופמין בכל מיני דרכים, אבל הדרך הכי קלה, הכי זמינה והכי מהירה לקבל את המנת סם הזה של הדופמין, שבעולם הסמים זה קוקאין, זה אוכל. ולכן התמכרות לאוכל היא התמכרות הנפוצה ביותר בעולם המערבי, ובעידן של קפיטליזם לימבי, מה שנקרא, קפיטליזם שמכוון אל תוך מכונת הרגשות, אל תוך גרעין העונג במוח שלנו, מתרגט ישירות את המערכת הדופמינרגית, התמכרות לאוכל היא כבר מגיפה בעולם, אפידמיה ברמה בינלאומית. אז מה קורה? מה קרה כשהמוח שלנו שלא השתנה מאז שיצאנו מהסוונות, אבל הוא פגש את תעשיות המזון בעולם המערבי. למה פתאום יש כל כך הרבה הפרעות במערכת העיכול לכולם? האם דיאטות למיניהם הם הפתרון? האם זריקות של דיאטות, זריקות דיאטה הם הפתרון? ומה עם החיידקים במעיים? איך הם בעצם עוד יותר מוסיפים שכבה לכל הסיפור הזה, כדי לדון בכל השאלות החשובות האלה, שאני מקווה שנספיק את כולן. הזמנתי אורחת מופלאה, חברה, אישה שחיה ונושמת את מערכת העיכול, עדי זוסמן, שהיא תזונאית קלינית, מהתואר ראשון ותואר שני, יועצת בינלאומית, עם ניסיון שמעל 30 שנה בתחום, מייסדת בית הספר לבריאות מערכת העיכול דרך הבטן. היי, עדי.
היי, ליאת. וואו, איזה הקדמה.
תודה שבאת.
טוב, אני הולכת, אין לי יותר מה להגיד.
רק התחלנו.
את יודעת, אצלך, את מסתכלת על כל הדבר הזה דרך ההורמונים, ואת אומרת, אנחנו אוכלים בשביל הדופמין, אני מסתכלת על הכל, ואני אומרת, אנחנו חיידקים.
שאוכלים בשביל דופמין.
אנחנו אוכלים בשביל החיידקים, אנחנו בכלל לא מבינים את זה, שאנחנו מנועלים על ידם, אנחנו נמצאים בשירות שלהם, כמו מריונטות כזה, אוקיי? Yeah. Okay? ומה שאנחנו מכניסים פנימה, זה החיידקים שאנחנו מאכילים. מי שנאכיל אותו, הוא זה שיתרבה אצלנו.
והם משפיעים על... זאת אומרת, שאנחנו הולכים למקרר, שאני פותחת את המקרר, וחושבת רגע מה, הרבה לפני המקרר.
הולכים בסופר קודם.
מה בא לי?
כן.
מה אני רוצה?
את מכירה את המשל הזה של הזאב הטוב והזאב הרע?
כן.
אולי נזכיר אותו.
אני חושבת, אוקיי.
נזכיר אותו. סיפור על שבט אינדיאני, הילד בא לצ'יף הזקן והחכם, ואומר לו, סבא, אני לא מבין. לפעמים אומרים לי שאני ילד רע, לפעמים אומרים לי שאני ילד טוב, אז אני ילד טוב או רע? אז הצ'יף הזקן ככה מושך במקטרת, ואומר לו, תשמע בני, בכולנו חיים שני זאבים, הזאב הטוב והזאב הרע. והם נמצאים במלחמה תמידית ביניהם. וואו, אומר הילד, אז מי מנצח? זה שאתה מאכיל אותו.
או, יפה.
ואני מיד שומעת פה חיידקים.
שיש לנו גם את החיידקים טובים.
בדיוק.
איי, כמה סוגים של אוכלוסיות. אז את רוצה שנתחיל במיקרוביום?
יאללה, כבר יאללה. התחלנו, אז בוא נדבר על זה, ומיהם נגיע לכל השאר. אז כן, אז יש לנו בתוך הגוף ועל הגוף טריליונים של מיקרואורגניזמים, שחיים איתנו, והם אומרים שהם מתחילים מרגע שנולדנו, יותר ויותר עדויות יש לזה שיש לנו גם בתוך הגוף. יצורים מיקרואורגניזמים, אנחנו לא באמת סטרילים כנראה בפנים, כמו שחשבנו בעבר.
בשלב העוברי.
כן. בכל מקרה, כשהעובר יוצא דרך תעלת הלידה, הוא בעצם בולע את הנוזלים, נוזלי תעלת הלידה של האם, וזה המערכת החיסונית הראשונה שלו, זה החיידקים הראשונים שמתחילים להתיישב לו בעצם במעיים. וזה כל כך מדהים, כי חלב האם, בנוי בצורה כזאת, שחלק מהסוכרים שיש בפנים, הם בכלל לא מיועדים לפירוק על ידי האנזימים האנושיים. הם מיועדים להאכיל את הביפידובקטריום, החיידקים הראשונים, שהוא המערכת החיסון הראשונית של הילוד.
איזה מדהים, וזה כל זה נמצא בחלב אם.
מטורף.
זאת אומרת, זה ממש מטורף. אני רק אפילו אחדד, פי 10 מהתאים של הגוף שלנו, זה חיידקי המעיים, וכל שאר המיקרואורגניזמים, פי 100 מה-DNA. 100 עד 150, פי 150 מה-DNA שלנו, זה DNA של חיידקי מעיים, זה מטורף הנתון הזה, זה כאילו לברור אם אנחנו מדברות פה שני בני אדם, או שני פשוט מיקרו...
בני אדם.
כן, כן סופר אורגניזם.
נחיל של מיקרואורגניזמים אחד, מדבר עם נחיל של מיקרואורגניזמים אחר.
כן, ואפילו אם נדבר על, 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 על זוגיות ואהבה, זאת אומרת, גם שם נשיקה, למה אנחנו מתנשקים? אנחנו עושים פעולות כאלה, כאילו בכלל, בבחירת בן זוג, החיידקים שותפים. 50 מיליון חיידקים עוברים מפה לפה בנשיקה, ועושים סריקה בריאותית, גנטית, חשובה מאוד, וגם כשבני זוג חיים ביחד, עוברים לגור ביחד, אפילו לפני שהם עוברים לגור ביחד, ברגע שעושים סקס ומחליפים נוזלים וחומרים ונשיקות וחיבוקים, המיקרוביום, הרבה פעמים גם התזונה הופכת להיות בוודאי שחיים ביחד, אבל התזונה מאוד משפיעה על המיקרוביום, אבל גם אנשים שחיים באותו חלל, באותו בית, שיש ביניהם קשר רגשי, נפשי, גם החיידקים.
שותפים לתוך הדבר הזה, בוודאי. אגב, בקורס הנפלא שלך, את מדברת על זה, ואני אומרת, זה הולך ככה. זה לא אני התאהבתי בך, זה החיידקים שלי נמשכים לחיידקים שלך.
ואם הם לא נמשכים, נגמר הסיפור.
אם לא נמשכים, אז סליחה, כפרה, אתה יכול להיות נסיך, לא ילך.
המיקרוביום הרי משתנה, גם במהלך החיים, וגם קשור להזדקנות שלנו. ולפעמים קורה אפילו שבני זוג, הריח אחד של השני כבר לא אותו דבר, והוא פתאום פחות מושך. אני ממש מכירה זוג שנפרדו על רקע, שהריח פתאום היה שונה, אני מרחה שזה גם השפיע על עוד דברים, אבל ריח הוא שנו...
לגמרי ביטוי המיקרוביאלי.
אז ריח זה המיקרוביום, ממש. זה התוצרים של החיידקים, שעל הגוף שלנו, שבנוזלים שהגוף מפריש, כאילו הכל זה, זה נכון. התוצרים של החיידקים. אז איך הם משפיעים על האכילה?
אז אם יש לי יותר חיידקים שהם אוהבים סוכרים, אז יהיה לי כל הזמן קרייבינג לסוכרים. ואז אני אוכלת יותר סוכר, ואז אני מאכילה את החברה האלה, ואז הם מתרבים על חשבון אחרים. ואז בעצם אני מנוהלת על ידי אותם החיידקים שהאכלתי. עכשיו, הקטע הגדול בסיפור הזה, הכל משפיע על המייקרוביום.
כן, הכל. כל מה שאנחנו עושים.
האישון, התרופות,
סטרס.
סטרס כמובן, המחשבות שלנו, החשיפה לשמש, הכל, 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 אוקיי? את יודעת, אני בעולם הזה של מחלות מערכת העיכול. נטילת הורמונים משפיעה, מעלה סיכון להתפתחות של מחלות מעי דלקתיות. נכון. אישה שנכנסת
גם תרופות של חרדה, וגם אוטיזם, וגם...
הכל.
אריטלין.
כן.
כן, משפיעים על המיקרוביום.
אריטלין סוגר לנו תיאבון, כי האדרנלין בשמיים, מי רוצה לאכול כשאני בסטרס להספיק איזה מאמר.
אבל זה משנה ממש את האוכלוסייה של המיקרוביום. יש כבר מחקרים על זה, גם יש מחקרים על הקשר בין אוטיזם ומיקרוביום, שהוא מיקרוביום משתנה לחלוטין גם בספקטרום ומשפיע.
ולכן אפשר על ידי תזונה להשפיע על זה.
כן, וגם הפרעות קשב, התזונה משתנה. שוב, הפרעות קשב הרבה פעמים זה הקרייבינג לדופמין, אז זה הרבה אכילה של פחמימות, ואז זה שוב, החיידקים האוכלי הסוכרים, על חשבון חיידקים אחרים, וגם אפשר לטפל או לפחות לשפר חלק מהסימפטומים של הפרעת קשב על ידי שינוי תזונתי.
בדיוק, למשל, אחת ההמלצות היום זה לא לתת לילדים בבוקר ארוחה של כל כולה סוכרים, עשויה מדגנים, שאני לא מבינה למה זה נקרא אוכל, עם חלב ועוד איזה שוקו, או לא יודעת מה, ברור שיהיה לו הפרעת קשב. עכשיו הוא צריך לפרוק את כל האנרגיה הזאת ולא לשבת כמו טטלה, ולהקשיב למורה על נושאים שהוא בכלל לא ביקש ללמוד.
כן, זה כאילו מעגל, זה מעגל אכזרי של סוכר. אז ההשפעה של המיקרוביום זה מארג מטורף, זה כאילו דרך ההשפעה של החיידקים, זה לא רק, זאת אומרת, החיידקים שאנחנו אכלנו אותם, אז הם אלה, האוכלוסייה שמשגשגת, כאילו מה זה אומר שהאוכלוסייה הזאת ולא האוכלוסייה הזאת משגשגת בגדול, זה אפיגנטיקה, זאת אומרת, החיידקים משפיעים על ביטוי של גנים. זה איזשהו מערכת יחסים, אקוסיסטם שלם, של המזון, החיידקים, וה-DNA שלנו.
זה מטורף.
RNA
זה
בעצם.
זה מטורף. כי כשאנשים אומרים לי, אבל תראי, זה בגנים שלי, אני מספרת להם על הגנים של המשפחה שלי, אני בכלל לא הייתי אמורה להיות כבר כאן.
למה?
והגנים. כי ככה, כי זאת מתה מזה, וזאת מתה מזה, והשמנה וסקרת, ומחלות לב, וסרטן, ושמנות, ומה שאת רוצה. אוקיי? אני נושקת לשישים שלי, הייתי אמורה להיות... או על ערס דווי, או בכיוון. אז לא. גנים, איך אומרים? הכל ידוע מראש, אבל
כן,
הרשות נתונה.
כן.
אוקיי, אז כשביולוגית חושבת על זה, מה היא חושבת? אוקיי, הכל ידוע מראש זה הגנים, אבל הרשות נתונה. זאת אומרת, מה שאני עושה, ההתנהגויות שלי, מה שאני מכנה, התנהגויות בריאות, יקבעו האם הגנים האלה יבואו לידי ביטוי, מתי, באיזה עוצמה, וכמה מהר אני אוכל להשתלט על המחלה.
נכון.
וזה לגמרי אפטומי.
כן. אז באמת, למה יש לנו יותר הפרעות מעיים, יותר דלקות מעיים? בוא נדבר באמת, בוא נפתח את זה גם איך תעשיית המזון השפיעה, איך התזונה של בני אדם, איך אנחנו לא אוכלים כמו שאנחנו אמורים לאכול, אפילו לא קרוב, ואיך זה השפיע על מערכת העיכול, למה 70% מהאוכלוסייה סובלת ממחלות מעיים, אני כאן יושבת מולך, את יודעת איזה בעיות אני סוחבת. 80%?
לא, לא.
כל המחלות מתחילות בבטן.
לא, מספרים...
לא, לא, 70%, 70%, לא,
כל
לא,
שם,
לא
הפרעות.
מחלות, כן, Aha, הפרעות, okay, כאילו, okay, okay. שבאות לכל כן. מיני ביטוי, נפיחויות, זה ו... כן.
כמה זמן יש לנו?
יש לנו זמן.
לא, כי לא נגמור בשעה, כאילו, תפתחי פרק א' ב' ג'. טוב, קודם כל, בעיניי, זאת הפנדמיה האמיתית.
כן.
כי את יודעת, אני בתחום מעל 30 שנה, אבל ההתמחות שלי התחילה כשיצאתי לעצמאות, לפני 15 שנה בערך, החלטתי שאני מקדישה את חיי לאנשים במחלות מעיים. חברותיי הדיאטניות אמרו לי, מה זה הנישה הזאת שאת בוחרת להתעסק איתה? תתפתי עם השמנה וזה. אף אחד לא חושב היום שאני בנישה.
כן.
מה קרה? למעשה, בערך בדור או שניים האחרונים, זה פי כמה וכמה השכיחות. זאת אומרת, אני תמיד מביאה את המספר של חולי קרון, כמו שהיה בשנות ה-70, קרון וקוליטיס, כזה ניקח אותם כשתי מחלות מאותה משפחה, היה
בוא נסביר רגע.
כן, קרון זה מחלת מעי דלקתית שיכולה להתרחש לכל אורך המעי, מן הפה ועד הפי, וקוליטיס זה רק במעי הגס, ולשתיהן יש השלכות סיסטמיות, זאת אומרת, הן יכולות להשפיע על עוד הרבה מאוד מערכות בגוף. מחלות קשות לכל דבר ועניין. בשנות ה-70 זה היה כ-7 אנשים ל-100,000. ולא, זה לא כי לא הבחנו, כי לא היה.
כן.
היום אנחנו עומדים על מעל 700 ל-100,000. זאת אומרת, זה לא יכול להיות קשור רק לגנים.
רק לגנים, נכון.
הגנים באים היום לידי נכון. ביטוי, גם במשפחות שמעולם לא היו. יש מחקרים על יוצאי אתיופיה. איזה קרון קוליטיס היה להם שם? היום יש.
כן.
יש לנו מטופלים. וזה נורא מצחיק, כי כשאנחנו מדברים איתם על הכיוון, ההמלצות וזה, אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם אחת המטופלות שלנו, בחורה ממוצא אתיופי, סטודנטית ללא זוכרת ראיית חשבון, וכל מה שאמרתי לה, התשובה שלה הייתה, יו, סבתא שלי הייתה עושה ככה, יו, אמא שלי עושה ככה.
בדיוק.
זה ממש זה.
כן.
בעצם אנחנו היום עדים למחירים המאוד מאוד כבדים, של התרחקות מהמקור. ומי חוגג על זה? חברות המזון,
כן.
כמובן. אני לא יודעת אם הם חוגגים על זה, או הם הסיבה לזה, לא מעניין אותי, אוקיי? אני גם לא נכנסת לעניין הקונספירציות.
זה לא קונספירציה, זה כסף.
זה
המון 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 כסף. ברגע שמבינים את המוח האנושי, ומכוונים שזה הרבה תעשיות עושות את זה, כן? גם המסכים, גם התעשייה של הבידור והטלוויזיה, כולם מכוונים לאותו אזור במוח, שאנחנו מכירים אותו כבר, בטח בוגרי הפודקאסט. זהו, אם מי שרוצה להסיר כסף, זה הנקודה הזאת כאן. גרעין, או זהו, זה פשוט כזה. ואם זה אוכל, אם זה פורנו, אם זה טלוויזיה, אם זה מסכים, אם זה כל דבר
שהוא קל להשגה ולא מצריך ממני שום מאמץ.
גירוי מהיר, עונג מהיר, דופמין. בדיוק. הפרשה של דופמין. אז איך עכשיו בעצם
אם האנשים היו משקיעים חצי מהזמן שהם מבזבזים מול מסכים, על להכין לעצמם אוכל, היה היום הרבה פחות בעיות מערכת העיכול.
כן, אבל אז העניין הוא שזה, הדופמין הוא הורמון ההתמכרות. זאת אומרת, ברגע שנתנו למישהו אחר להנדס את המערכת הזאת, כאילו, ונגענו במוצרים, נגיד אני אתן דוגמה, למשל, אחת בעיניי ממש, זה פשוט פשע, בוודאי איך שזה פוגע בילדים. הפרסומת, יש פרסומות של כל מיני, אני לא אגיד את השמות של חטיפים, חטיפים זה באמת, זה האסון הכי גדול. טבעי שלא תשלוט בזה, או נראה אותך אוכל אחד, זה כל החטיפים אותו דבר, כן? עכשיו, מאחורי זה, נראה אותך אוכל אחד, מאחורי זה, יש חקר מוח, יש הנדסת מוח. כי בעצם, זה נקרא בליס פוינט, את מכירה את זה, הטכניקה של בליס פוינט. בליס פוינט זה בעצם הנקודה שבה אפשר לגרום למוח, במקום, עכשיו אני אוכל תפוח, אז זה דופמין, זה נחמד, זה מתוק, זה טעים, זה פרי. המוח רגיל, הוא רוצה פירות, כן?
הוא לא יוצא מכליו מרוב התלהבות, וואו, תפוח.
זה תפוח, זה תפוח. אבל כשאת מהנדסת את האזור הזה, ויוצרת את מה שנקרא נקודת השיא של העונג, זה קצת אורגזמה של אוכל, בעצם דרך שילוב, שביחסים מדודים של שומן, סוכר ומלח, את בעצם מגיעה לנקודה האופטימלית הזאת, בשילוב קרנצ'יות בכלל, המוח אוהב את ה...
כי קרנצ'יות מתחברת אצלנו אסוציאטיבית לטריות.
לטריות, בדיוק. אבל הסיפור הגדול הוא שומן, סוכר ומלח באחוזים מסוימים. את משחקת איתם, את מעלה את הפרשה של דופמין פי 4 עד פי 5. זה הבליס פוינט. והחברות מזון שמייצרות את
מים קקאו?
חומרים האלה, זאת אומרת,
אם את מוסיפה לזה קקאו, אז בכלל.
כן, כן, נכון, אבל בעיקר אם תוסיפי כמה שיותר סוכר, אז מלח, וזה כל החטיפים עובדים על העניין הזה, גם פיצה, פיצה גם, אותו דבר, יש לך רוטב שהוא מתוק חמצמץ כזה, והבצק שהוא שומני, כמה שיותר שומני, שזה נוטף שומן כזה, והגבינה המותכת, גם הגבינה, מלח גם הרבה.
מה שהם שמים שם בתור גבינה.
כן, אבל זה פשוט טעם, גם כל הרשתות באמת של המזון המעובד, של ההמבורגרים, אני לא אגיד את השמות של הכל, אבל זה פשוט עובד, זה הנדסה כימית של המוח, זה לא קשור לחומרי הזנה, לא קשור לאנרגיה, ובאמת התחושה שאוכלים את זה, עכשיו, זה מיוצר רק במעבדות, אין את זה בטבע, אי אפשר להגיע לשילובים האלה של שומן סוכר בצורה טבעית, ולכן ברגע שאנחנו אוכלים את זה, והמוח מתרגל להפריש פי 5 דופמין, כשאני אוכלת את ההמבורגר המהונדס הזה, או את החטיפים המהונדסים האלה, או בעצם כל מזון מעובד, אי אפשר אחר כך קשה אי אפשר, אפשר הכל וצריך. אבל קשה פתאום לתת לילד אחרי שהוא תוכן דוריטוס, שמיטוס וכל הדברים, שמהונדסים לייצר פי 5 דופמין, ולא לתת שום ערך whatsoever, פשוט לשחק במוח לפי המדדים האלה, ואז את אומרת לו, בוא תאכל תפוח, ענבים, צלחת פירות, מסתכל עליך כאילו נפלת מהירח. באותו דבר, כאילו זאת אותו המערכת של דופמין, שאת אומרת לאותו ילד, עזוב את הפורטנייט, שגם שם משחקים במוח, כן? נותנים בדיוק את מנת הדופמין שתשאיר אותך בתוך המכונה הזאת, הילד, ואז את אומרת לו, בוא נשחק משחק קופסה. זה אותו דבר, לאכול תפוח או לאכול חטיפים, ולשחק משחק קופסה עכשיו, במקום לשחק בפורטנייט. עכשיו זה תעשיות. שחיות מזה, שעובדות על זה, וזה משבש. מה זה משבש? למה המזון המעובד כל כך לא בריא, כל כך יוצר בעצם מחלות מעיים?
אני חייבת להגיד עוד משהו, כשאני דברת איתי על חטיפים, וואי, יש לי כל כך הרבה להגיד על זה. יש שם עוד איזשהו עניין שמתרחש. קודם כל, מה זה בכלל הדבר הזה? מה זה המזון? זה ארוחת בוקר? זה ארוחת... מה זה? אז הם המציאו ארוחת נשנושים.
נשנוש, בין הארוחות.
אוקיי? נשנוש זה משהו
המוח היה דופמין.
שאתה לא אמור... אתה אוכל או אתה לא אוכל? אוקיי? אם אתה אמור לאכול, אז אתה לא אמור לנשנש. אם אתה עושה את זה תוך כדי זה שהעיניים שלך עסוקות במשהו אחר, והמוח שלך...
זה להפיק שעמום, כאילו.
עסוק במשהו אחר, איזה חלק של המוח נשאר בשביל להפריש אנזימים ולהקל את המזון הזה? יש פה כבר בעיה. יש עוד עניין. החטיפים עשויים בצורה כזו, לא רק חטיפים, בכלל כל הדברים המוכנים האלה, הם תמיד באים אותו דבר. אין הפתעות. נכון? צ'יפס, כל צ'יפסים נראים אותו דבר. עכשיו, צ'יפס שזה ממש מגיע בגליל כזה, בול אותו דבר. גם כל מיני שניצלים מוכנים וכל הדברים האלה. זה הכל נראה פיקס, אין הפתעות. ילדים שקשה להם עם החלק הזה של, של ההפתעה, של משהו שהוא לא בטוח, כן. אוקיי? יש היום גם עוד מגיפה של בררנות אכילה.
נכון.
את זה הוא לא אוכל, ואת זה הוא לא אוכל, ואת זה הוא לא אוכל, הוא אוכל רק שניצל.
אם זה נוגע בזה,
הוא לא אוכל. הוא רק אוכל שניצל מתואס כזה, כן?
כן.
או פסטה, עם בלי כלום.
או עם קטשופ, שזה בכלל הסכנה
הגדולה. או עם קטשופ, כן, שזה בעיקר סוכר.
סוכר.
אז שם אנחנו תקועים היום. אבל זה מתחיל באמת מזה, בואו נסתכל רגע לסופרים, אוקיי?
כן.
את נכנסת לסופר, את לא נכנסת לסופר, את נכנסת למלכודת,
כן, קוטת דבש.
מתוכננת היטב, לא רק זה
ישר
ש...
ישר ללימבית, ישר. אני כל כך חייבת המונח קפיטליזם לימבי, כן. כי זה כאילו מייצג, זה ממש, המערכת הזאת היא, שבאמת אם עושים לה תרגות נכון, כאילו שאת הולכת בסופר, היה בעצם החלק הזה, בעיקר.
הוא זה שמוביל אותי, אני הולכת אחריו. בדיוק, אוקיי? okay? אז ככה, כל מצרכי המזון הבסיסיים, איפשהו רחוק. מוחבאים. את צריכה לחפש איפה יש סוכר, מלח, קמח, ביצים. כאילו, הבסיסיים, כן? אני זווי, אני לא מדבר טוב, לא טוב. הבסיסי, מוחבא. הגובה של המדפים עם החטיפים, שוקולדים, אגב, דיברת על השילוש, אני מדברת על השילוש הקדוש של סוכר, שומן וקקאו.
גם קקאו,
זה אפרופו אורגזמה, כן?
זה השוקולדים, כן.
גם זה, זה נמצא בגובה העיניים של ילדים. חופשה, אתה מגיע לסופר עם הילד שלך, תתכונן להוציא עוד 500-600 שקל על דברים שבכלל לא תכננת, ובכלל לא היית, אם היית צריך להחליט מראש האם אתה רוצה לתת את זה לילד שלך, רוב ההורים היו אומרים, לא, מה פתאום שאני אתן את זה, כן. אבל כשאתם נמצאים שם עם הילדים, אין לכם סיכוי לעמוד בזה.
כן, זה מצב. כבר הילולת הגמול, זה כבר התמכרות.
ממש ככה.
בכלל, אנחנו בקניון, אז אי אפשר בלי לקנות שייק או קרפ, או נכון, יש כאילו, אנחנו יוצרים לולאות של דופמין.
הריח בכל הקומה.
הריח, נכון.
נכון.
וגם הריח אפילו בסופר. זאת אומרת, זה תעשיות שלמות, שנורא נורא נורא קשה לעמוד בפניהם. עכשיו, התרגות של ילדים, זה בעיניי באמת, החטא הכי גדול. זה פשע,
זה פשע. זה פשע, פשע ממש.
תרגות של ילדים, כי בעצם הרגלי האכילה שלנו, הבסיסיים נוצרים בילדות.
ואפרופו תרגות של ילדים והפרסומות שאת הזכרת קודם, חלק מהפרסומות נעשות על, על המשחק הזה של מקובלות חברתית. השייכות, שזה הדבר אולי הכי בסיסי, כן, הכי מפחיד בעולם, זה להיות כן. מחוץ על שבט, כן?
כן, כן.
זה משהו למוות הדבר הזה. ועל זה משחקות הפרסומות האלה, זה באמת פשע.
ואז זה גם כל זמן מחובר לעולם הרגשי שלך, זה לא בוא תאכל את זה כי זה נותן לך אבץ ומגנזיום, מה פתאום, זה לא מעניין. זה פשוט, אם רואים כדורגל, אוכלים את זה, אם שחקים במחשב, אוכלים את זה, אם נמצאים עם חברים, אז אוכלים את זה. זאת אומרת, זה תמיד יהיה מחובר למשהו רגשי, או סתם החברה עזבה אותך, או מישהו יצבן אותך, אז בוא נוריד את הכל דרך האוכל. זאת אומרת, זה אפילו, זה מעודד אכילה רגשית, שמעודדות אחר כך בעצם גם הפרעות אכילה, כן? אנחנו בעידן של התפוצצות של הפרעות אכילה.
בואי נסתכל רגע על הדגני בוקר. יודעת מה? ככה, כשאני מקשיבה לך, איכשהו זה עולה לי.
איזה הנדסה מטורפת זאת הייתה.
זה מטורף הדבר. זה קודם כל יצרו קידוש של ארוחת בוקר. זה?
נכון.
ארוחת בוקר זה דבר מקודש.
שבאופן עקרוני, מבחינת הגוף, הוא עוד לא בנוי.
ממש לא, קדוש.
ובטח לא סוכר ברמה כזאת.
אפרופו היום יותר ויותר, ואני מאוד מברכת על זה, על צומות לסירוגין.
נכון.
את לא רעבה בבוקר? אל תאכלי.
כן.
למה צריכה לאכול? עוד לא התעוררה לך המערכת שם.
למה צריכה להתחיל בכלל את כל המערכת, כן.
אוקיי, היא עדיין עובדת, אגב, לפי השעון הביולוגי, המערכת העיכול עדיין עובדת על הפרשה.
כן, נכון.
שעות לפנות בוקר ובוקר, אז מה את מתחילה כבר לאכול? אוקיי, אז אם את לא רעבה, לא חייבים. ואז כל הדגנים האלה מגיעים. עכשיו תראי, קודם כל, זה מעצבן אותי.
זה גם חלב, כאילו.
עזבי רגע, עוד לפני החלב. זה מעצבן אותי ברמה שאת קונה קופסה. שעולה לך לא מעט כסף,
כן.
אוקיי? בתוך הקופסה יש שקית. בתוך השקית יש, וזה הכל הולך ויורד, כן? תכלס, את קנית איזושהי כמות מאוד מאוד קטנה, של איזה משהו מוזר, פתיתים כאלה, שהקשר בינם לבין מה שמוצחר על האריזה שהם מכילים הוא מקרי ביותר, אוקיי? אם אני ארצה להכין לי דייסה משיבולת שואל, זה עולה לי גרושים, אבל זה לא מספיק רווחי. אגב, עוד משהו נורא מעניין, הדגנים המלאים, אוקיי? נכון? מסובסד הלחם הלבן, הלחם האחיד. למה לא מסובסד הלחם המלא? את יודעת?
מעניין, באמת.
זה מטורף. כי כדי שתהיה שבעה, את צריכה שתי פרוסות לחם לבן, או פרוסה אחת של לחם מלא, כי מבחינת הנפח וספיחת נוזלים, זה מספיק. זאת אומרת, את תאכלי הרבה פחות. זאת אומרת, את תקני הרבה פחות. זה לא משתלם.
אז הלחם לתעשיות. הלבן...
ומי יושב בכל הוועדות האלה? נציגים של חברות המזון הגדולות. עכשיו, אנחנו חיים, אורי מירציזיק מדבר על זה, אנחנו חיים במשק אולי בין הכי ריכוזיים ב-OECD, בישראל, אנחנו מאוד מאוד ריכוזיים, המונופולים פה על ימין ועל שמאל, אז הם יושבים שם, בתוך הוועדות האלה, ולא מאפשרים לשנות את ה... למה זה מסובסד, ריבונו של עולם, הלחם הלבן הזה, כאשר אין בכלל ויכוח, זה קונצנזוס, שזה לא בריא, זה מעלה דלקתיות בגוף, זה מאכיל את החיידקים הלא טובים, אז למה ריבונו של פתח תקווה לסבסד את זה?
ולמה לסבסד לחם מלא? כי אם כבר, כן, אם כבר כאילו לתת לאנשים...
לא משתלם.
בואו נוריד את הפנדמיה הזאת, בואו נוריד את... הממדים הם מטורפים, אני לא הבאתי פה את כל המספרים, אבל כאילו... רואים מה קורה בעולם, רואים מה קורה בארץ, השמנת יתר היא מגיפה נקודה, נקודה.
כן, וזה נורא מצחיק, כי אנחנו נאבקים בה בערך משנות ה-50, שחברות הביטוח מיפו את גורמי הסיכון, כן? כי הם צריכים לדעת כמה כסף הם גובים על כל פרמיה, וזה בסדר גמור, זה כלכלת בריאות לגיטימית. הם מיפו את הדבר הזה, והם הגיעו למסקנה שהשמנה היא מסוכנת. משנות ה-50 אנחנו במאבק בהשמנה. כמה שנים כבר?
וואו,
רק
כן.
הולכים ומפסידים עוד ועוד ועוד.
ועוד אנחנו יורדים. לא, זה מטורף.
כן. ולכן גם מחלות מעיים, למרות שהרבה פעמים הם יוצרים מצב של דווקא תת משקל, ותת תזונה לפעמים אמיתית, הם בעצם מחלות עודף. הם לא מחלות חסר.
אוקיי.
זה כאילו הפוך על הפוך.
כן, עודף של מה?
של מזון מעובד, של...
כאילו הם נגרמים מזה.
כן, כן,
כן
הם מחלות של שפע, של חברת השפע. כן.
אז אני רוצה להגיד, אז אם הבנו שבעצם, אם את עכשיו, חס וחלילה, היית הולכת לכיוון של לייצר כסף מאוכל, בעצם לייצר לאנשים מזונות שהם יתמכרו אליהם ויצריכו אותם ללא בקרה, ובוודאי, את יודעת, להגיע לגיל הצעיר זה ייתן לך לקוחות לכל החיים, ככל שתכווני צעיר יותר. אז בעצם אמרנו שהשומן, סוכר ומלח. עכשיו, אז מה קרה למזון המעובד? אז המוח, אנחנו מכירים את המערכת הדופמינרגית, היא בסופו של דבר, דופמין, יש לו מנגנון של סבילות. אותה מנה של סם שקיבלת, את צריכה יותר כדי לגרות את המוח. ולכן אנחנו רואים משנות ה-70, עלייה כל הזמן בכמות הסוכר שמכניסים למזונות. אז עכשיו יש חקיקה ויש את הסוכר בכמות גבוהה, כאילו זה אומר משהו, מה זה כמות גבוהה, כן? לא משנה, עדיין זה יותר טוב ממה שהיה פעם, אבל מוסיפים כל הזמן יותר ויותר סוכר, יותר ויותר מלח, ויותר ויותר שומן.
עכשיו, שומן... מוסיפים חומצה כדי שלא יהיה לנו מתוק מדי.
נכון, נכון. ושומן הוא בעיה מאוד גדולה. כי אם רוצים להוסיף יותר שומן לאוכל, אנחנו יודעים, כל דבר שתצפי אותו, תתגני אותו, תצפי אותו בפירורי לחם, תשלחי אותו לטיגון. המוח.
תאי החישה בפה מרגישים יותר טוב את אותו הטעם דרך שכבת שומן.
שכבת שומן.
אותו טעם עצמו.
אותו טעם, נכון. בגלל זה כל דבר מטוגן, הוא תמיד יהיה יותר טעים. אז הכל מטוגן, זה מטורף, אפילו סושי וכל הדברים, הכל, כל אוכל שהיה אמור להיות יותר בריא, טק, עובר טמפורה, עובר טיגון. אז באמת זה יפריש יותר דופמין. עכשיו, שומן איכותי, שומן בלתי רווי, שומן סיס, הוא שומן יקר, נכון? אומגה 3, אומגה 6, זה שומן יקר. אז כל התעשייה הזאת התחילה לעשות הידרוגנציה מטורפת, שומן טרנס, לייצר בעצם משומנים צמחיים, זולים, דקל, קוקוס, לייצר...
קוקוס זה בסדר.
כן.
בלי קוקוס, שמן, כן. שומן דקל.
שומן דקל.
או שלוקחים שומן צמחי, ו... עושים עליו את ההרוויה הזאת בעצם, ואז כן. הופכים אותו לשומן מוקשה.
טרנס, בדיוק.
כן, אז כתוב מוקשה חלקית כזה. שומן צמחי, מוקשה חלקית.
נכון, שהוא בעצם לא נוזל, הוא הופך למצב של מוקשי. עכשיו, מה הבעיה? על פניו, יופי, טכנולוגיה, בני אדם, יצור כל כך חכם וזה, לקח שומן זול, ועשה לו תהליך כימי של חמצון כזה, ובעצם בסופו של דבר קיבלנו שומן שטעים. מה זה אומר טעים? אתה אומר, זה המוח מכיר אותו, מפריש דופמין. הבעיה, מה הבעיה עם השומן הזה? בעצם המוח משתמש בשומן לבניית קרומי תאים, למיילין של תאי הצב, ובעצם הוא לא מכיר את הדבר החדש הזה. המוח לא בנוי, לא נבנה בשנים האחרונות, כן? מן הסתם, לא במאות שנים האחרונות ולא באלפי שנים האחרונות, מיליוני שנים. ולכן הוא לא מכיר את השומן טרנס הזה, והוא מכניס את זה, אין מה לעשות, זה מה שיש, זה חומר הגלם שיש, הוא מכניס את זה לקרומי התאים, מכניס את זה למיילין, ובסופו של דבר, כל הרבה מה... עייפות הקוגניטיבית, עייפות המנטלית שאנחנו מרגישים, איזושהי שישות יתר, בייחוד שאוכלים איזו ארוחה ואחר כך יש איזו נפילה, או לאורך זמן מרגישים את הנפילה הזאת, זה פגיעה בתקשורת העצבית, זה פגיעה בפעילות סינפטית. זאת אומרת, המוח אין לו אומגה 3 או אומגה 6, ילד או ילדה, בייחוד בגיל ההתבגרות, שהמוח מאוד...
שומן רבוי טוב, טבעי.
טבעי.
כן, אז... צריך אותו.
אם הוא לא מקבל אותו, הוא משתמש במה שיש. ומה שיש זה השומן טרנס. אז אני אומרת, הנזקים, מעבר לזה, הם משבשים את החיידקי מעיים, והם גם גורמים לדלקות, כי הם גורמים להפרשה של ציטוקינים, כאילו הגוף מזהה את זה
כגורם
זר,
כאיזשהו איום. ואז הוא מפעיל דלקת כמלחמה. אבל את יודעת, זה מתחיל באמת מגילאים ממש ממש קטנים. כי את הזכרת קודם את הסימונים. יש את הסימון האדום והסימון הירוק. את יודעת על איזה מזונות אין סימון? תמל, תחליפי חלב אם.
ששם גם.
הם מפוצצים בהכל. אוקיי? וכן, הם פוגעים במייקרוביום. מה זה פוגעים? הם מראש מייצרים מייקרוביום. הרי המייקרוביום שלנו הולך ונבנה בערך בשנתיים שלוש הראשונות של חיינו. אז אם התינוק לא מקבל חלב אם, אלא הוא מקבל איזשהו מזון אולטרה מעובד, בואי נגיד סוף סוף את המילה הזאת, מזון אולטרה מעובד, היום כל משרדי הבריאות כבר מכירים בזה, שזה המקור לרוב הבעיות הניווניות המודרניות, אוקיי? החל ממחלות מעיים וכלה במחלות לב, סרטן וכדומה, דמנציה כמובן וכדומה. אז בשנים האלה שבו אמור להיבנות המייקרוביום הבריא, התינוק מוזן באיזשהו משקה אולטרה מעובד. עכשיו, מה זה אולטרה מעובד? הרי כשאני אופה לחם בבית, או מבשלת ירקות, אני מאבדת אותם, נכון?
נכון.
בעין. אבל זה לא אולטרה מעובד, זה עיבוד ביתי, שעשינו מימים ימימה.
כן.
אוקיי? אבל אולטרה מעובד זה משהו שאת ואני בבית לא יכולות לעשות. לא יצא לנו כזה קרנצ'י, לא יצא לנו כזה יפה עם הצבעים, וזה בטח ובטח לא יעמוד על המדף שנים, בלי שזה
כן,
מתקלקל.
כן, זה חומרים משמרים, ומתחלבים, וכל הסימנים
בדיוק.
האלה שבעצם...
ומה שמצחיק זה שהתעשייה כל פעם בוחרת לעצמה איזה מולקולה, ומכריזה עליה מלחמה, וכולם
מחפשים
את שם זה שם. בלי המולקולה הזאת, בדיוק. אממה, כמו שאומרים הילדים,
מה עם שאר המולקולות?
רגע, שנייה, עוד לפני שאר המולקולות. הרי למולקולה הזאת היה איזשהו תפקיד מבחינת טכנולוגיית מזון, נכון?
כן.
שימור או שינוי הטעם, נגיד הטעם האומאמי, שזה הטעם שמתפתח אצלנו בעקבות הצריכה של המזון האסיאטי, ששם יש המון מונוסודיום גלוטמט. אוקיי, הוצאנו אותו, יצרנו אבקות מרק בלי מונוסודיום גלוטמט, אבל הכלסנו משהו אחר במקום זה, נכון? רק פשוט על זה עוד לא הכרזנו מלחמה.
כן, זה עוד
גלוטן.
כן.
גלוטן, מגיעים אלינו לקליניקה אנשים, אני אוכלת בלי גלוטן. מה את אוכלת? שערותיי סומרות. כי זה שהוצאת גלוטן, זה לא אומר שהתחלת לאכול אוכל מזון בריא. המזון הגלוטן פרי, הוא יכול להיות מאוד מאוד מעובד, המילנים כאלה וסיבים כאלה וסוכרים כאלה, הכל כדי ליצור איזושהי מראית עין של לחם, כי הרי אנחנו מתחילים לאכול עם העיניים.
נכון.
הרבה לפני.
הרבה לפני.
האף אפילו והפה, אוקיי? אז אם זה נראה כמו לחם, זה לא בכך שזה לחם.
ואם זה גלוטן פרי, זה לא בכך שזה יותר טוב.
לא בכך שזה בריא, או לקטוז.
לא בכך שזה בריא, כן.
רוב האנשים עם מחלות והפרעות במערכת העיכול לא מסתדרים עם מוצרי חלב.
אני רק אספר, אני לא, אסור לי לחם, אסור לי גלוטן.
מי זה אסור לך?
אסור לי קפה.
לא אסור לך.
ואסור לי חלב.
כי את החלטת.
כן. לא, לא, זה באמת...
אסור לך.
זה באמת אסור, זה באמת גורם
לתופעות
קשות מאוד.
לא טוב, כן, כן, אני איתך. סבבה, הוצאנו לקטוז. יש לנו עכשיו חלב ללא לקטוז. אתם מכירים פרה שנותנת חלב ללא לקטוז? לא, נכון?
עוד לא נוצרה.
למה לשתות את זה? זה בעצם מזון חצי מעוקל. אוקיי? חוץ מזה, וזה באמת אולי הזדמנות להגיד את זה, ש, אוקיי, לקטוז באמת זה, זה הסוכר הכי, הלקטז, האנזים שמפרק אותו, הוא הכי רגיש, הוא בכלל לא מופרש מהלבלב, הוא יושב על, כן. על הקצה של הרירית של המעי, ולכן בקלקול קיבה הראשון הוא אף. כן. הוא הראשון שאף. אבל מה עם החלבון חלב? קזאין. את יודעת כמה אנשים רגישים לזה? אנחנו עושים בדיקות רגישות בקליניקה. המון, המון אנשים רגישים לקזאין. בדיוק.
כן, כן.
אוקיי? אז זה לא עובד ככה, אנחנו לא אוכלים מולקולות. אנחנו אוכלים whole food, וככה צריך להתחיל להסתכל. האם המזון הזה, אני מציעה במקום אסור מותר, מזין או מזיק? האם המזון הזה מזיק אותי, מזין אותי או מזיק לי? התחילו להסתכל ככה. אם הדבר הזה, התשובה ברורה, ברור שאחר כך אתם תספרו לעצמכם, טוב, נו, לא נורא, זה טוב לי לנפש וזה, סבבה, שאלה את הדירות. לא בריאות, סימן שנגעתי באמת.
אז אנחנו מבינים שהעידן הזה באמת יצר לנו הפרעה למערכת הדופמין, וכבר הגענו למצב שקשה, קשה לעמוד בזה, זה נמצא בכל מקום, התוספת של שנות ה-2000 נקרא לזה, מתי זה יצא, אני לא יודעת, הוולט הזה. זה וואו, בואו נעשה אביוז למערכת לחלוטין. תיבת סקינר לכל דבר, עוברים, מגוללים, רואים מזון מאוד מאוד מגרה, שמגיע עד הבית, אין דבר שהמוח אוהב יותר מקיצורי דרך, לא לעבוד קשה, לא להתאמץ, וזה מה שנקרא חיזוק חלקי. הזמנתי את הפסטה מהמסעדה הזאת, לא יודעת מה יגיע, איך יגיע, מתי יגיע, עצם הריגוש הזה, זה
מחכה לזה.
שאני מחכה לזה.
אגב, באותה שעה יכולתי כבר להכין את הפסטה הזאת בעצמי.
כן, ולדעת בדיוק מה אני מכניס לשם.
בדיוק.
אז גם המסעדות משתמשות.
בלי שזה ייסע בכבישים ויקפוץ שם בתוך ה...
אז גם המסעדות שמות חמאה והכל וזה, אבל אני לא יודע מה יגיע.
חמאה?
הלוואי חמאה.
עושים חמאה בבית.
כן, מרגרינות למיניהם. שוב, שיהיה לנו, שיהיה טעים. אז אני אומרת, אז קשה מאוד בעידן הזה לשלוט, מה שנקרא, טבעי שלא תשלוט בעצמך, מישהו עבד קשה כדי שיהיה לנו כן. הרבה יותר קשה לשלוט.
נכון.
ובוא נגיד, לנוער היום, שמגיל צעיר כבר מזמינים וולט, בדרך מבית ספר כבר הם בוולט, אנחנו מדברים על דור שיגדל, שכבר סירים לא ימחרו יותר. אני מאוד מקווה שיהיה את תנועת נגד, ונחזור לבשל כמו שצריך, אבל אני מסתכלת...
יש את הפסט פוד, יש היום תנועת סלו פוד.
כן, אבל אני מסתכלת עדיין על דור צעיר, שעובד הרבה ומלא סטרס וזה, ובעצם הזמנת אוכל הפכה להיות מהקורונה בעצם, זה ממש... אז אנחנו באיזשהו שלב תופסים את עצמנו ואומרים, יאללה, מתחילים דיאטה. זהו, אני לא נוגעת בזה, ואני לא נוגעת בזה, ואני לא נוגעת בזה, ויוצאים לדרך, עושים אחת הדיאטות הטרנדיות שכרגע קיימת, לא משנה איזה דיאטה. האם זה פתרון? ואנחנו, רגע, הסטטיסטיקה מראה, 95% מהאנשים, ביום שהם אמרו איתך, אני מתחיל דיאטה, תוך חמש, ירדו במשקל, תוך 5 שנים חוזרים למשקלם המקורי, ואף יותר מזה.
אז גם המחקר מראה... גם הניתוחים הבריאטריים.
גם הניתוחים, כן, לקיצור קיבה ו...
כן, גם 50% חוזרים.
וקיטו חוזרים למשקל, גם...
אני מפסיק לשמור על זה, כן?
כן.
המילה דיאטה היא נורא בעייתית. היא אומרת,
איך יכול להיות גם? אמרנו שעושים דיאטה, ירדנו במשקל, איך חזרנו?
ירדנו זה במקרה הטוב, בדרך כלל זה מתחיל ב8 בבוקר, נגמר ב4 אחר הצהריים.
לא, אבל זה עוד יותר מאכזב, שיורדים וכל כך קשה לרדת במשקל, ואז מעלים את זה חזרה, ולפעמים מעלים יותר ממה שירדנו. זה כל כך, כל כך, כל כך מתסכל.
נכון. ולכן בעיניי ההתמקדות לא צריכה להיות במקום הזה בכלל. אני קוראת לזה מיקוד חוץ. אני מזמינה אנשים להתחיל לבנות מיקוד פנים. מה הכוונה? א', לצאת מהמותר אסור. אני בדיאטה, אני לא בדיאטה, אני שומרת, אני לא שומרת. להתחיל להסתכל על המזין מזיק. זה דבר ראשון. תראי, אצלנו זה כאילו קצת יותר קל, כי אכלתי משהו לא טוב, כואבת לי הבטן.
זהו, נכון.
אני, כשאני מסתכלת היום על עוגת שמרים,
כן.
אני לא רואה שם עוגת שמרים, אני רואה שם את כאב הבטן שלי. אז למה שאני אעשה את זה לעצמי?
נכון.
אוקיי? ככל שאנחנו יותר עובדים מבפנים, מתוך מה נכון לי, באיך אני רוצה לחזק את הגוף שלי, ולא כי אני נאלצת, אוקיי? אני עובדת אחרת, השינוי שמתרחש, הוא הופך להיות חלק מהחיים. אני רואה המטופלים שלנו, שנים אחרי שהם סיימו אצלנו תהליכים, הם עדיין מדווחים על זה שהם לא חזרו לאכול כמו קודם. כי... וזה קורה מתוך למידה, מתוך הבנה.
וגמילה, זה צריך גמילה.
וגמילה, כן.
לא יעזור,
כן, נכון,
נעבור
וגמילה,
פה גמילה.
נכון, בהתחלה זה קשה ובוכים קצת. בסדר, נכון, אבל מה יותר קשה?
שבועיים.
חודש, ארבעה כן, שבועות. כן. כן. מה יותר קשה? לסבול מכאב או, או, או מצרבת או
אבל
מ...
אבל את פוגשת אנשים כבר עם ההפרעות.
נכון. תראי, הנושא של השמנה הוא כאילו יותר מורכב, כי לא כואב.
כן. אני רק צריכה להפסיק את זה, אבל...
העודף משקל הזה לא כואב. גם שם, לדעתי, אפשר להגיע לאיזשהו סטטוס קוו, שאולי הוא לא יהיה המשקל האידיאלי, שמי קבע בכלל מהו המשקל האידיאלי, כן? מעצב אופנה שונא נשים.
כן. ממש ככה.
כן, אלא משהו שהוא סטטוס קוו נכון עבורך. נוח לך בגוף שלך ככה, אוקיי? את עדיין מצליחה לעשות פעילות גופנית טובה, מחזקת שריר, את לא מתנשפת, את לא נגמרת מזה שעלית שלוש מדרגות, כבר מצוין, אוקיי? נוח לך בגוף שלך. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים באמת להוריד את כל המזון הסופר מתועס הזה, וחוזרים למטבח וחוזרים להכין אוכל, שואלים אותי, לחם זה משמין? זה משמין רק אם את אוכלת אותו. א', לחם לא טוב, לבן או, או, או משהו כזה, ב', את אוכלת אותו לא מהסיבות הנכונות. אם את אוכלת כשאת רעבה, אז הכל בסדר. אם אנחנו אוכלים כשאנחנו רעבים ומפסיקים לאכול כשאנחנו שבעים, זאת המשימה.
המשימה.
אוקיי?
המשימה היא בעצם משימת, משימת אספקת דופמין. כאילו, כן. כי אם אני לא מקבלת את זה בדרך, באחת הדרכים, אז אני תמיד, אוכל הוא תמיד זמין. אוכל זה הדרך הכי זמינה להפיק שיעמום, לקבל מנה של דופמין. כן. לצאת עכשיו החוצה, לפגוש אנשים, ללכת להליכה, לראות חברים, לעשות ספורט, לרקוד, מוזיקה, כל דבר הוא בעצם מצריך להיכנס למקרר, לקחת אוכל ולראות נטפליקס. זה הכי קל.
בדיוק.
זה הכי קל לקבל.
אני רואה אנשים בדרך לסופר, גומרות חבילת חטיף בדרך. המוח בכלל לא קלט שאכלת.
לא קלט שאכלת, כן.
את כאילו, בכלל לא הרגשת שובע, כי את בכלל לא מחוברת כרגע לקיבה שלך.
זה גם חלק מהסיפור. בעידן של מסכים, כאילו לאכול מול הטלוויזיה, לאכול מול המסך, המוח הוא לא באמת מולטיטאסקינג, הוא מונוטאסקינג, הוא צריך לעשות דבר אחד ולהתמקד בו, וברגע שאנחנו ממוקדים במשהו אחר, אנחנו לא ממוקדים באכילה. ולכן גם הורמוני השובע, זאת אומרת, הפקודה, להפסיק לאכול, לא תגיע.
לא מגיעה.
היא לא תגיע.
כי הוא לא יודע שאת אוכלת.
כי הוא בעיסוק אחר כרגע. כן, כאילו אי אפשר, אין מולטיטאסקינג. זה פשוט טאסק סוויצ'ין, אנחנו כאילו עוברים בין. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי דיאטה. המוח לא מודד אנרגיה, הוא מודד תגמול. שוב, הוא מודד דופמין. הוא לא אומר, טוב, יש לי מספיק עכשיו, בואו נעשה דיאטה עכשיו שבוע, נאכל חסה וכרוב, כי יש לי מספיק אנרגיה. עוצב, המכונה המופלאה הזאת עוצבה בתנאי מחסור מאוד מאוד גדולים, שאם נתקל, אם אתה במקרה מושבת בני אדם מסכנה, רעבה רוב הזמן, חבוטה, שרוב הזמן לא מצליחה להשיג איזה קצת שורשים, וכל הפירות לא נראים כמו שהם היום, כן, זה הכל החלאות. והצייד
לא בדיוק צולח כל יום, כן, לחיות שמנות
בדיוק.
וזה, כמו שב...
ממש לא.
בשיטות תזונה היום מאוד נהוג לאכול.
כן, סטייקים כל יום.
כמויות מטורפות של זה, כאילו, מה, איפה זה דעת אי פעם?
זה לא היה, ולכן, ילד שאמר, אז, טוב, אמא, אני לא רעב עכשיו, כשהגיע לפתחנו איזה פרי טוב או איזה... איזה בשר, והילד אמר, אני לא רעב, הוא כבר לא שורד, הוא לא שרד איתנו. מי ששרד זה מי שאמר, רעב, 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 כל הזמן, אם יש אוכל טעים, אני אוכל. ולכן המוח שלנו לא יודע להגיד לא, כאילו, אוכל טעים עוקף מסלולי ויסות אנרגיה.
ולכן גנטית, רוב האנשים שחיים היום בעולם, זה אנשים שיש להם גנים להשמנה.
בדיוק.
כי אחרים פשוט לא שרדו.
אחרים לא שרדו.
ככה.
כן, מי שאמר, לא, זה מספיק לי, אני מלא כרגע.
מת.
הוא כבר לא איתנו. ומי שאמר, תביא. ובעצם, מה זה תביא? בוא נשים מצבורי אנרגיה. כי מי יודע מתי הפעם הבאה שאני אצליח להשיג איזה דג או איזה בשר.
נכון, אבל הם לא אוכלו אז קרואסונים.
בדיוק. אבל המוח לא השתנה. זאת אומרת, אוכל טעים עוקף מסלולי ויסות, ולכן אנחנו ממשיכים לאכול. עכשיו, אם אנחנו מבינים שהמוח מודד תגמול, אז ברגע שאנחנו אומרים, ברגע שאנחנו אומרים לעצמנו, טוב, התחלתי דיאטה, הגבלת קלוריות, הגבלת...
לא, זה משפט נוראי, אסור להגיד את זה.
זה משדר
זה,
זה סכנה.
זה צריך לצאת מחוץ לחוק.
זה משדר סכנה.
נכון.
זה משדר איום.
סכנת מוות, לא סתם סכנה.
סכנת מוות.
סכנת מוות.
כאילו ברגע שאת חושבת על דיאטה, כמו ברגע שיש צום, נכון? לפעמים, תמיד עבר יום שלם ולא אכלתי, ולא כל כך הרגשתי בזה. אבל אם הייתי אומרת לעצמי בבוקר, טוב, היום צריך לצום, אני רעבה כל שעה, כי בעצם ברגע שאנחנו אומרים למערכת הדופמינרגית, עכשיו את לא הולכת לקבל שום דבר, כי עכשיו נכנסים לצום, להגבלה, זה נתפס כסכנה, זה נתפס כאיום, וההורמונים שמופרשים, ההורמון שמופרש, זה בעצם קורטיזול, הורמון הסטרס. עכשיו, הורמון הסטרס, יש לו מטרה אחת, להכין את הגוף למצב של איום, להכין אותנו למצב של סכנה, והוא בעצם מאוד משפיע על חילוף החומרים. הוא אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו במצב סכנה, קודם כל, הכל לתחת.
אני צובר.
צובר, הכל אנרגיה לטוסיק ולבטן.
Of resources, כן, כן. יש על זה תיאוריות בסוציולוגיה.
השומן עכשיו, אם, עכשיו, כל המטרה של הדיאטה היא לפרק שומן, אבל ברגע שהגוף מוצף בקורטיזול, אי אפשר לפרק שומן.
ולכן גם הכל... חוסר שינה עושה את זה.
בדיוק. בדיוק.
חוץ מזה שכשיש לנו חוסר שינה ואנחנו עייפים, אז אנחנו כל הזמן רוצות אנרגיה, אז אנחנו מחפשות בדוק.
וברגע שקורטיזול מופרש, הוא ישר הולך לסוכר. כאילו ישר גורם לחשק למתוק, כי זה אנרגיה זמינה. כי אם אנחנו בסכנה, אז מה שצריך עכשיו זה גלוקוז לשירים. כמה שצריך שירים. אז כאילו, איך שאני חושבת לדיאטה, כבר בא לי מתוק או בא לי דברים שלא הייתי חושבת אולי לאכול אותם קודם. זאת אומרת, ברגע שמכניסים את המוח למצב של הגבלה, למצב של סכנה, אנחנו הכנסנו את עצמנו לסטרס, למצב של סטרס, ובמצב של סטרס בעצם הגוף אוגר יותר שומן, הוא יותר, יש דחף לפחממות, קורטיזול מיד משפיע על המערכת הדופמינרגית, והיא אומרת, תן לי את זה עכשיו ומיד, ולכן הסיכון לבינג' של אוכל ברגע של חולשה, בזמן דיאטה, ולתחושה הזאת של, טוב, נו רק היום, מחר נמשיך בדיאטה, וככל שזה יהיה קיצוני יותר, וגם המצב הנפשי שלנו יותר מעורער, ככה יהיה לנו פחות סיכוי להחזיק בדיאטה. למשל, אם אני חייבת הפחממה הזאת, ודרך אגב, תזונת נשים שונה מתזונת גברים, הגוף הנשי שונה מהגוף הגברי, נקודה. ורוב הדיאטות ורוב הגורואים ורוב הסיפורים, זה המון גברים למען גברים. כאילו, גברים שמדברים לנשים, אבל בסופו של דבר, כאילו, דיאטה שכאילו מתאימה לכולם, אין דיאטה שמתאימה לכולם, ואנחנו בשביל האסטרוגן שלנו, והסרוטונין שלנו זקוקות לפחממה. שוב, פחממה לא מעובדת, פחממה מורכבת, שמשתחררת לאט, שמתפרקת לאט.
לא לאכול עכשיו עוגות בנות.
כן,
זאת לא הכוונה.
זה לא עוגות. אבל דיאטת קיטו לאישה יכולה להוריד מאוד את תחושת חיוניות, ואת המצב רוח, ואת השמחה. גם לגבר, אבל לאישה זה יכול לעשות עוד השפעות. קודם כל, אין אישה דומה לאישה, יש נשים שזה מאוד טוב להם, אבל נגיד אני עכשיו אומרת לעצמי, אני מתחילה קיטו, אסור לי זה, אסור לי זה, אסור לי זה, אסור לי זה, זה דיאטה מלאה בייסורים, כן? ייסורים ואיסורים.
יותר קל להגיד מה מותר.
כן.
שומן, שומן, שומן.
אז לפעמים רק המצב הזה, באמת, שוב, אמרנו שהכל זה רגשי בעצם, אין אכילה שאינה רגשית. כשאנחנו מדברים על האיסורים והגבלות, וכן, יצרנו מערכת יחסים רגשית עם האוכל נקודה. וכן, כל אחד, גם שהוא רוצה להיכנס למשטר שאמרת, של מה מזיק לי, מה מועיל לי.
לא משטר. מערכת יחסים של אהבה.
אהבה עם אוכל, נכון. לעשות אהבה עם האוכל.
עם האוכל, עם הגוף.
נכון,
אני גם מסכימה איתך. אני רוצה להכניס לתוך הגוף שלי מה שטוב לי. תחשיבי רגע, זה מטורף. איזשהו משהו צומח איפשהו, או לא משנה, או עושה מו איפשהו, כן? מישהו מטפל בזה, מישהו כותף את זה, או שוחט את זה, מאבד את זה, מאבדים את זה, מייבאים את זה, כי כמה כבר אוכל מייצרים בארץ היום, עובר 1,000 ידיים, והדבר הזה בסוף צריך להיכנס אליי לגוף.
ולבנות אותך.
ולבנות אותי. וואו.
בוא נשים לב מה מכניסים.
בוא נשים לב לזה. זה לא מובן מאליו. כן. אז ככל שאני אקנה משהו שהוא יותר בסיסי, מבחינת הפשוט, זה נמצא שם רחוק בסופר, אם בכלל, אין מה לקנות בסופר חוץ מייר טואלט. תלכו למשקים הקטנים, תלכו למשקים אורגניים, המחירים היום, אותם מחירים, בטח עם מה שקורה היום בזה,
בסופרים.
וזה הרבה פחות הדברה. תהיו מודעים תתחילו מהבסיס, ואל תגידו לי, אין זמן. זמן וכסף זה תעדוף.
אז מה הסוד שלך? מה המסר שלך? איך בעולם כזה, יוב, כן, אני אוהב שתדעות, איזה כיף.
טוב, אז הדבר המוזר הזה אולי, שנראה לך.
אוקיי, זה באמת נראה.
הבאתי לך גור קמבוצ'ה.
גור.
גור, לא נובח.
גור. אפשר להריח?
כן.
אוקיי, אני אוהבת הריח.
גם נרכש. סגרתי היטב, כן.
וואו. בסדר, לא נורא.
חמצמץ.
חמצמץ.
נכון?
כן.
אני אספר לך אחר כך מה את עושה עם זה.
כן.
אני רוצה לשקם את המייקרוביום שלי, אני רוצה לבנות את החיידקים שלי, שאנחנו נהיה ביחסים טובים, ולא שיהיה לי 80-20 בלגניסטים, אני רוצה 80-20 טובים, לטובתי. אז למשל, משקאות פרוביוטיים.
מה זה?
משקה פרוביוטי, כמו קמבוצ'ה, שיש איזה גם שם אחר של פטריית התי הטיבטית.
אוקיי.
אוקיי?
אה, זה פטריה.
זה סוג של פטריה. כן, אבל זה חטא. זה לא רק פטריה.
חטאים,
כן. כן, למרות שאת תראי את זה כשתגדלי את זה, תהיה לך כמו איזה מידוזה כזאת בצנצנת. זה בעצם שילוב של פטריות וחיידקים ביחד, שזה גאוני, כי אז בעצם יש לנו את הטווח הרחב ביותר של המיקרואורגניזמים.
כן.
אוקיי? למשל, להתחיל לצרוך משקאות פרוביוטיים, כמו קמבוצ'ה, אפשר היום לקנות
קמבוצ'ה. רגע, אני אגדל אותה? מה אני עושה איתה? אני
אגדל
אותה?
את תגדלי אותה, אני אספר לך אחר כך איך. היא אוכלת תה וסוכר.
מה את אומרת? יש לי חיית מחמד, שאני גם אוכל אותה.
את תשתי אותה.
אני אשתה אותה.
את יכולה הם גם מתגנים אותה שם במזרח, אני לא עושה את זה. אבל כן, שותים את זה. אז יש את הקמבוצ'ה, יש... בואי, היוגורטים הפרוביוטיים, עם כל הכבוד, הם היו פרוביוטיים כשהם נוצרו, אחר כך הם עברו פיסטור, הם עומדים על המדף בסופר חודשים, לא קורה להם כלום, זה לא פרוביוטי.
אוקיי.
אוקיי? זה נחמד, אבל זה לא פרוביוטי.
אז זאת אומרת, קודם כל לשקם את החיידקי מעין.
כן.
אז מה כן?
להתחיל להוריד דברים.
מה לקחת פרוביוטי עוד?
קודם כל אפשר לקחת פרוביוטיקה אם רוצים, כן? לא נגד, אבל זה לא...
אבל צריך להיות, אני לא זוכרת את המספר המדויק, מעל מיליון יחידות, כאילו, לא כל דבר פרוביוטי הוא פרוביוטי.
ברור.
כי הרוב מתעכל. כן, צריך ממש כמות עוד גדולה של יחידות.
כי אנשים לוקחים פרוביוטיקה, אומרים לי, זה לא ישפיע עליי. הבאת חיית המחמד הביתה. אכלת אותה טוב? לא, המשכת לאכול את מה שאתה רגיל לאכול, אז איך אתה רוצה שהדברים ישתנו?
כן, הרי התזונה, זאת אומרת, תוך 3 ימים, המיקרוביום, הוא לפי התזונה...
חוזר לסטטוס קוו.
כן, הוא לפי התזונה שאוכלים, כן.
אז להתחיל לשנות את זה, כן? להתחיל לשים לב כמה דברים, כמה חטיפים, כמה כל מיני חצי מוכנים אתם קונים. להתחיל להוציא את זה.
מה לאכול?
אוכל, אמיתי. מישהו אוכל בשר, עופות וכדומה, קודם כל גם שם צריך לבחור את האיכותיים יותר, כי גם פה התעשייה היא מאוד מאוד בעייתית. אבל יש בארץ, אפשר לקנות את זה. אומרים לי, זה יקר. אתם תקנו הרבה יותר מדויק. אתם תזרקו הרבה פחות. אתם לא תנשנשו. תזכרו שלמה אין סיפסוד על הלחם המלא. כי אוכלים פחות ממנו. זה לא משתלם לתעשייה. אז אוכלים פחות. כשאוכלים אוכל אמיתי, אוכלים פחות. זה קטע כזה.
כן, כי זה לא משחק על הדופמין, ומעלה אותו ומוריד אותו, ומעלה אותו ומוריד אותו,
אתה אוכל כשאתה רעב, אתה אוכל 3-4 ארוחות כבר ביום, זהו, כבר הגזמנו, כן? לא צריך לאכול כל שעתיים, השיטה הזאת של פעם, כל 6 ארוחות ביום, מה זה? מה זה הדבר הזה? המעי שלי לא מספיק לעבד את המזון הקודם, כבר נופל לתוכו מזון חדש.
ואנשים עם קוליטיס וקרון למשל, איך את עוזרת להם?
זה צריך להוציא קודם כל, את יודעת, אני מדברת על שיטת הרמזור.
כן.
שלב אדום, שלב צהוב, שלב ירוק. שלב אדום זה בדרך כלל שלב שמגיעים אלינו, דיזסטר, כן?
כן.
כל התסמינים, בדיקות נוראיות, דלקת חוגגת. זה שלב אחד שבו אנחנו, אני אומרת לזה, לשעמם את הבטן. אנחנו מעט מאוד מאכלים, מאוד מאוד פשוט, מאוד חומל, ירקות יותר מעודים, אתה יודע, דברים פשוטים, קלים, אוף מחובס, כזה, אוקיי? לאט לאט הולכים ומרחים, גם שם יש אגב פירות וירקות, אנחנו עדיין נכניס את זה, אני לא מאמינה בצלחת לבנה.
כן.
בצלחת לבנה אני לא מאכילה את החיידקים הטובים, אז איך המצב ישתפר?
כן, חיידקים אתם אז כמה שיותר סיבים, ירקות.
כן, אבל את לא יכולה להכניס סלט חסה לבאדם משלשל.
כן.
אז מתחילים במיצים, למשל, אוקיי? מיצי ירקות, לא מיץ קנוי בסופר.
בוודאי.
מיץ קנוי בסופר, גם אם כתוב עליו 100% טבעי, זה מים עם סוכר. אין שם כבר כלום. מרקים, מאוד בעד מרקים. אוקיי? ציר עצמות, שזה דווקא כן שאהבתי מהקטוגני.
כן,
בטח. אחלה דבר, כן? דברים כאלה. ולאט לאט הולכים ומרחיבים את התפריט. ברוב המקרים, זה סוג של תהליך למידה. את יודעת, זה קטע, אנשים הולכים, משלמים כסף, קונים קורסים, לומדים, התמקצעות.
כן. הקורס שלי טוב אבל.
הקורסים שלך מעולים. אבל בקטע של בריאות,
כן, כן.
איכשהו אנחנו מצפים שיבוא איזה קוסם, יעשה לנו ככה, ואנחנו נחלים. לא, לא, זה תהליך של למידה. כשעוברים את התהליך הזה כלמידה, אני אומרת את זה, אני והצוות שלי, אנחנו אומרים למטופלים, תפסיקו להתייחס לזה כשחור ולבן, כמותר לאסור לי. תהיה במצב של למידה. אני לא רוצה אותך חייל. תעשה בדיוק מה שדיטנית אמרה. תהיה תלמיד. אתה הולך למדוד על עצמך את מה שהמלצנו, תביא לי פידבק. עם הפידבק שלך, אנחנו נתקדם.
כן.
אוקיי? וככה מגיע המצב שהם לא רוצים לאכול את החטיפים. איך אני אומרת? הייתה לנו פעם מטופלת דיאטנית הגיעה, עם קוליטיס נדמה לי, מאוד מאוד כזאת, היא סוערת, ואז היא פוחה לי כזה בפגישה הראשונה, אמרת, אבל מה אני אעשה? אני אוהבת קולה, אני אוהבת את כל הדברים האלה. אמרתי, תקשיבי, אני לא רוצה שלא תאכלי את זה, אני רוצה שלא תרצי כן. את זה. על זה עובדים. ואז הרבה פחות, זה גמילה, כמו שאמרת.
כן, זה אוקיי? גמילה.
אז החיידקים הולכים ומשתנים, וכל איך אומר, מיינדסט? כן. גם הוא משתנה.
והיום אנחנו מבינים שהרבה מהמחלות הנפשיות גם, מקורן במחלות מאיים, וכאילו יש קשר הדוק בין כמובן מוח המאיים, והמוח המרכזי, יש מוח במאיים, 500 מיליון נוירונים, וכן אני אומרת, כאילו הבריאות הנפשית שלנו...
כמו הכלבלב הזה שהסתובב פה קודם, זה מה שיש לנו במאיים.
זה מה שיש לנו במאיים, ממש. וככל שאנחנו יותר מחוברים למוח הזה, וכי אני חושבת, אני לפחות יודעת על עצמי, שאני גיליתי את הצליאק, אני חושבת שזה 3-4 שנים אני חייתי בסבל, בלי להבין שאני בסבל. אכלתי אותו דבר, המשכתי באותם הרגלים, ומבפנים הכל קורס, ואת אומרת, טוב, נו, בסדר, אז היה יום לא טוב בשירותים, והיה ככה, היה לי כאב בטן, אולי... כאילו, לוקח הרבה זמן, עד שבכלל יש את ההתחלה של הבנה, שלא הגיוני שאני מרגישה ככה, שאני עייפה רוב הזמן, שאני לא מצליחה לצאת כמו שצריך, שאני מרגישה כאב במהלך היום, בבטן. כאילו, איכשהו נרמלנו, כאילו זה נראה לנו נורמלי, להרגיש כבדות, להרגיש עייפות, להרגיש אישות, ובאמת עושים כמה בדיקות לפעמים. שוב, במקרה שלי זה באמת היה מטורף, כאילו, זה היה ברמת סכנת חיים כבר הייתי. אבל הלכתי לבדיקות שגרתיות, כאילו, אפילו לא חשבתי ללכת לבדיקות, בגלל איזו מחשבה שמשהו לא בסדר איתי. זאת אומרת, אני רק רוצה להגיד כמה הרגלי אכילה כל כך קשים, כאילו לשינוי, זאת אומרת, ועד כמה גם הרפואה...
אוכל זה דבר מאוד אינטימי.
כן.
הרבה יותר מסקס, את יודעת למה? כן. עושים את זה לבד.
נכון. אומרים גם שאם רוצים לדעת איך בן אדם במיטה, אז צריך לראות איך הוא אוכל, כאילו יש קשר...
חנה אס אומרת שזה לפי האפצ'י.
כי זאת המערכת, זה המערכת הדופמינרגית, זה איך אנחנו בעצם בנויים. אבל אני אומרת שהחוסר חיבור שלנו למוח מאיים...
זה בדיוק זה.
כן.
זה בדיוק זה, אנחנו מנותקים.
מנותקים מהגוף.
ככה התעשיות רוצות אותנו. מנותקים. אנשים באים אליי, אומרים לי, אני חושבת שהמחלה שלי התפרצה אחרי שעברתי איזשהו אירוע טראומטי, אבל הרופא שלי אומר שזה לא קשור. ואיך הרופא שלך יכול בכלל להגיד לך דבר כזה? נכון. אתה, אינטואיציה שלך,
מוכח, מדברת. מוכח, מחקרית, כן. הקשר בין סטרס למחלות מאיים, והפרעות אכילה, והפרעות עיכול. הקשר הוא כבר ברור, כי בעצם קורטיזול משפיע על המערכת החיסונית, סטרס משפיע על המיקרוביום, המיקרוביום משפיע על המערכת החיסונית, והכל עובד ביחד, ובסופו של דבר, הגוף תוקף את עצמו. הרבה מהמחלות האלה בקור הוא אוטואימוני.
יש הרבה מה להגיד על התוקף את עצמו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אחרי נצטרך עוד שעתיים.
זה אוטואימוני.
אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה שפחות מודעים אליו היום, שזה לא רק כי הרי מה קורה? הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תראי, המחלה שלי התפרצה דווקא כשהייתי הכי רגוע.
כן.
הייתי בחופשה. למה? כי סטרס לא מטופל, זה כמו חתול בסק. את יודעת את זה יותר כן. טוב ממני. הוא נשאר בגוף. הוא נצרב ברמת התא. ואם לא טיפלת בו, אין לזה שום משמעות של זמן. לא מזמן היה לנו איזה, עשינו סשנים עם הפסיכותרפיסטים שלנו, עם מטופל בן 70. את יודעת למה הוא הגיע? לגמילה טראומטית שלו מחיתולים.
וואו, וואה.
אז אין משמעות לזמן.
אין משמעות לזמן.
טראומות נצרבות בגוף.
הן משבשות את ציר הזמן, זה פשוט.
הן יקו, הן יקו. וזה חלק מהמחלות הכרוניות.
כן, כן. ואז זה מזין את עצמו. כאילו המחלת מעיים היא גם גורמת סטרס בגוף. ואז בעצם אנחנו לא, במקום להירפא, עכשיו אני חושבת שאנחנו, בגלל שאנחנו בעידן הסטרס, אז כאילו מצאנו נחמה באוכל מעובד, ואז אנחנו עושים לעצמנו עוד יותר נזק, כי גם הסטרס כשלעצמו עושה נזק, ואז נגיד במלחמה הזאת, אחרי השביעי באוקטובר, הייתה עלייה מאוד גדולה בהזמנה של אוכל מעובד, בצריכה של אוכל מעובד, בחטיפים, עוד פעם, להטביע את היגון שלנו במשהו.
יכול עכשיו, כי מחר נמות. כן?
ממש. ואז עוד פעם, זה מעגל של סטרס ואכילה לא נכונה, ובבתי ספר לרפואה לא לומדים תזונה. לא לומדים תזונה, רופא משפחה לא יודעים תזונה.
הם גם לא לומדים רפואות משלימות.
זה מטורף, גם לא על המוח.
ומתייעצים עם הרופא, הוא אומר להם, אני לא מאמין בזה, מה זה קשור לאמונה, דוקטור?
זה מדע.
בוא תקרא כמה מחקרים על צמחי מרפא, על ניהול סטרס, על השפעת קהילה. יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים על הבריאות שלנו.
בכלל על הקשר בין סטרס לבריאות, להפרעות מעיים, להפרעות אכילה, למחלות אוטואימוניות, זה גם ברור, כאילו, אבל הרופא לא יגיד,
היום
רופא,
מתחילים רופא קצת יותר, אני לא שומעת יגיד. על זה שמתחילים לשלב שם גם דברים נוספים, שזה זה מאוד
כן,
משמח.
זה מאוד
אותי.
משמח, כן. אבל עדיין,
יש מגמה
התרופות,
חדשה.
למשל, כל הסיפור של הסטטינים, זה מטורף, סטטינים לטיפול בקולסטרול, נכון?
Okay.
ואז גם סכרת, זאת אומרת, כל הזמן מורידים את ערך הסף, שממנו לוקחים את הסטטין. אז מגיע בן אדם, ובמקום להסתכל רגע גם על התזונה, ולראות קודם כל איך אנחנו עושים שינוי תזונתי, אז בוא ניתן לך את הסטטין, ועל תנועה וספורט והכל, בוא ניתן לך, או שמש וטבע, ובוא ניתן לך את הסטטינים, כבר מערך מאוד יחסית נמוך, זאת אומרת, כל הזמן מורידים את הערך שממנו נותנים, ואז בן אדם חי על תרופות.
נכון.
על תרופות, כאילו, תמשיך לאכול רגיל, והנה, הקולסטרול שלך יעלה לשמיים, אבל כך כדור, זה יחזיר. זאת אומרת, כאילו, כלומר, אנחנו מחפשים פתרונות חיצוניים, וגם אנחנו משתפים פעולה עם המערכת הזאת, של, אל תגיד לי לשנות את הרגלי האכילה שלי, תן לי פתרון קל, כדור, קסם, שיאפשר לי לאכול את מה שאני רוצה לאכול, ועדיין לא לסבול מכל הקונסקוונסס של זה, כל ההשלכות של זה.
אולי ככה, לקראת הסיום אולי, הסיפור של הליקובקטר.
כן.
בטח אנשים מקשיבים לנו ואומרים, טוב, אבל הליקובקטר, זה כאילו חייבים לקחת אנטיביוטיקה, נכון? זה מסוכן, זה יכול לעשות סרטן, שזה אגב הרפואה...
הליקובקטר זה חיידק שחי בקיבה.
מעולה, כן, מעולה בלהפחיד וסרטן, בו, זהו, אנשים מוכנים לעשות הכל. אז אני בתחום הזה לא סתם, אני בתחום הזה בגלל מערכת העיכול שלי. אני התחלתי את הקריירה בגיל 12, רק לא ידעתי שזה מה שקורה.
מה היה לך?
מצאו אצלי דלקת בטריסריון. זה החלק של תחילת המיה דק, והיו נבואות זעם מאוד מפחידות להורים שלי, שלא התממשו, ברוך השם. והייתה לי התפרצות לפני כ3 שנים. הרגשתי רע, פניתי לגסטרונטרולוגית שאני בקשר מצוין. אגב, אנחנו עובדים יפה מאוד עם רופאים.
כן, כן, בטח.
באמת, זה ממש כיף לראות את זה, שיש היום יותר ויותר רופאים באמת נכון. שהם פתוחים לגישה האינטגרטיבית הזאת. עשתה לי קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, ביופסיה, זה, אמרה לי, עדי, on the face, יש לך הליקובקטר, את חייבת לקחת סוטרי חומצה ואנטיביוטיקה. אמרתי לה, תודה רבה על הבדיקה, אני אטפל בזה בעצמי. כן, זה לקח יותר זמן, זה לקח כשנה. אבל הנה אני, אוקיי? ואין לי את התופעות לוואי הקשות, מכל
האנטיביוטיקה שמשבשת את כל שאר החיידקים. כן, שיש פשוט את כל שאר החיידקים.
אז זה אפשרי, זה דורש פשוט מאמץ גדול יותר.
כן. אז אנחנו מסכמות.
יאללה.
שבאמת, אני חושב שדיברנו ככה, גם על הקושי באמת לחיות בעידן כזה. עידן טכנולוגי, עידן שכל הזמן... חיים אוכל, שהאוכל הגיע לאיזשהו מעמד של סיבה.
קדושה כמעט.
כן, כן, קודם היה בדיוק פרסומות חדשות למאסטר שף, והכל תוכניות אוכל, תוכניות בישול. אז ובגלל שאנחנו בעידן סטרס, אנחנו מחפשים את, את הנחמה באוכל יותר מתמיד. דיברנו על הקפיטליזם הלימבי ואיך הוא משתמש, והרעב שלנו בעצם לדופמין. וככה נגענו באפשרויות בעצם לחזור בבסיס, את מדברת על לחזור לתזונה כמה שפחות שנגעו בה, כמה שפחות עבדו עליה ועשו עליה, לחזור למשקים, לחזור למטבח. זה גם תרפיה, זה גם משהו מחבר משפחות, זה גם משהו טוב לילדים, להתעסק באוכל.
לשלב ילדים במטבח.
כן.
ולא לצפות שהם פיצה. בדיוק.
וזה בסדר מדי פעם להזמין פיצה, זה לא, אנחנו לא פה באיזה, כל הדברים הקיצוניים לא מחזיקים בדרך כלל, והם לא טובים. אז הכל במידה, יש גם הרבה דברים טובים שקיבלנו. דיברנו על כאילו כמה החשיבות של להכיר גם את המערכת הדופמינרגית כדי ללמוד לאכול נכון. אמרת משהו מאוד יפה שאהבתי על הנושא של האידאליזציה גם של הגוף, והחיפוש אחר הגוף המושלם, ומה שבאמת אנחנו מקבלים מהתקשורת, בייחוד אנחנו אנשים. אז אני אומרת, לשחרר את זה גם, להיות שלמים עם, בדרך כלל יש לנו איזה משקל, שבוע המשקל שלנו, רוב החיים, רוב הזמן, ממנו עלינו, ירדנו, זזנו. זה גם הרבה גנטיקה ואפיגנטיקה, וגם שם מחקרים על האפיגנטיקה של תאי שומן, שמסביר למה יורדים במשקל וחוזרים לאותו משקל, כאילו תאי השומן זוכרים את המשקל, זאת אומרת, זוכרים ביטוי גני מסוים. זה נכון. ולכן לפעמים זו מלחמה מאוד מאוד קשה, ולכן גם השלמה עצמית.
לא מנצחים במלחמות כידוע.
וגם השלמה עצמית, לפעמים באיזשהו גיל אומרים, אוקיי, גם השלמה עצמית היא כאן קבלה עצמית, אהבה עצמית, באמת כוח המשיכה שלנו הוא לא הגוף, הוא השמחת חיים, הוא החיוניות, וזה הרבה גם בא מאוכל טוב. אנשים רעבים, הם לא נחמדים. כל הרזון למיניהם, כן, זה לא, זה שומן זה טוב, שומן זה בריא לנו. רציתי להגיד עוד מילה גם על, כאילו, בטח את גם מתעסקת בגיל המעבר, אנחנו יודעים שאם אישה ממשיכה לאכול מה שהיא אכלה בגיל 30, כשהיא נכנסת לגיל המעבר, היא תעלה 13 קילו בשנה, והיא צריכה פשוט לשנות, אני אומרת, היא, זה אני, אני 49 חוגגת עוד שבועיים, שלושה, אז זה לשנות תזונה לגמרי, זאת אומרת, זה עם מה שאכלנו, החטיפים שאכלנו, אני חייתי בצבא על במבה וקולה, זה משהו שאם אני עושה אותו היום, יום או יומיים, הגוף מתמוטט, אבל אז גם כאן, התזונה שלנו בגיל 20, זה לא התזונה בגיל 40, ולא התזונה בגיל 50, ולא בגיל 60. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעמים, הביולוגיה מכריחה אותנו לעשות את השינוי.
זה בדיוק המקום של לקבל את המקום שאת נמצאת בו היום.
כן.
כן?
כן, נכון.
אז את תהיה קצת יותר עבה.
נכון.
ממה שהיית בגיל 30.
והגוף משתנה. נכון. אבל את צריכה גם לשנות את התזונה שלך.
אגב, יש לזה גם משמעות ללהיות עבה, כי זה יותר מחזיק את העצמות, אז יש לנו פחות אוסטאופורוזיס.
נכון, נכון.
אני לא מדברת על, אנחנו לא מעודדות השמנה מורבידית, כן? כן? זה לא שם. אבל לשחרר את המרדף הלא נורמלי הזה, אחרי כן. הרזון המוגזם, כן. מי צריך אותו?
כן, זה גם עוד. התעשיות האופנה, איך הן משחקות לנו בראש, ואיפה אפשר להשיג ואי אפשר להשיג מידות 44, שזה 42 ו-44, אני חושב שזה רוב האוכלוסייה נמצאת במידות האלה, מעל 50% במידות האלה. אז כאילו, די לשטיפות מוח, כן, אנחנו צריכים להיות יותר מחוברים למיקרוביום, ותודה רבה על המתנה הזאת, אני אגדל אותו בנחת, מה שנקרא.
לא לריב לידו.
לא לריב לידו, לריב ערומים, ליד הקמבוצ'ה. אז עדי, תודה רבה לך מאוד מאוד שבאת, אני חושב שיש לך מסר מדהים לעולם הזה בעידן, של סטרס ומחלות, ולאן שהולך למקום שאני לא יודעת, אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים עם המסכים והשילוב של התזונה שלנו והמסכים, לאן זה הולך. אז כל מי שאני מאוד ממליצה להגיע אלייך, למי שמתמודד עם, כמי שמתמודדת, לא לחכות ולסבול כל כך הרבה ולעשות נזק לגוף, אלא באמת, אני חושבת שבאמת מביאה המון מסר וערך לעולם, כי אני יודעת מה זה לסבול ממחלות, מה זה משפיע על הכל, על כל, על כל החיים.
יש לנו תוכנית שנקראת לאכול בלי לסבול.
כן, זה, כן, זה בעצם, את המקור הוא בסוף צינור עיכול. אני אומרת לאנשים, הם בהלם מזה, שהאיבר המובחן הראשון בעובר, שזה מפסיק להיות גוש תאים מתחלק, זה פית הבת. זה צינור עיכול. אנחנו בעצם צינור עיכול שמוקף בבשר ומוח, שכל המוח הזה, התפקיד שלו זה להגיד לך מה לאכול, מתי לאכול, איך לאכול, כמה לאכול, נכון? אחרי אנחנו אומרים, אני רוצה לאכול את זה, אבל אני חייבת לשלוט בעצמי. מי זה שני האני הזה? מי זה זאת שאני רוצה לאכול, ומי זאת זאת שאומרת, אני צריכה לשלוט, אבל אני חייבת לשלוט בעצמי.
זאת אומרת, תפסיקי לנסות לשלוט, תתחילי לנהל.
כן.
תחליטי מה את מכניסה לגוף שלך. כן. לא ממקום של האסור מותר הזה.
כן. אז תודה רבה, עדי.
תודה רבה שהזמנת אותי, איזה כיף.
תודה.